אני קודם כל רוצה להתנצל על האיחור, אבל זה לא בבטלנות שאני לא באתי. פשוט היו יוצאים ממש אונס רחמנה פטרי, כן? טוב, יש כוח לרב אישי, שהוא המוצי והמייבי ומארגן את כל השיעורים האלה. אשריכם שיש לכם יהודי כזה, מגיע לו כל יש כוח, שהשם יברך אותו בבריאות גוף ונורמליה, שיעשה חיילים לתורה להגדיל להרבצת תורה בכל המובנים. אם כי תראו רבותיי. היות ואנחנו נמצאים כמה ימים לפני חג המצות, ואתם יודעים שבסדר מועד, כמעט לכל חג יש מסכת מיוחדת. שבת יש מסכת אחת גדולה. לראש שנה יש מסכת. ליום כיפורים יש מסכת. למגילה יש מסכת. גם לחג הפסח יש מסכת. כלומר, יש מסכת ביצה שעוסקת באופן כללי מה אסור ומותר במועד, זה לכל החגים. אבל ההלכות המיוחדות לחג הפסח, וזה מתחלק לשני נושאים. חמישה פרקים במסכת עוסקים בנושא של קורבן פסח, שהיום אנחנו לא יכולים בגלל היד שנשתרחה במקדשך, וגם בגלל שחלק מציבור אדיש וישן, הוא אומר שזה יהיה איך תלמשיך, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר היום, אז לכן אין לנו את זה. אבל חמישה פרקים עוסקים בנושא שקשור להלכות המיוחדות לפסח. בשולחן ערוך יש כ-60 סימנים בנושא הזה. ואת זה גם כן הייתי אומר, רבותיי, לחלק לשלושה נושאים משניים. נושא אחד, מה שקשור בהשבתת צור וביעורו, נושא שני, מה שכתוב לאיסור אכילת חמץ, ונושא שלישי, הלכות המיוחדות לליל הסדר, מצוות עשה של אכילת מצה, ומצוות עשה של סיפור יציאת מצרים. אם תראו רבותיי, בזמן הקצר שעומד לרשותנו, אנחנו לא יכולים להקיף 60 סימנים. אנחנו נתמקד בעיקר בכל אחד משלושת הנושאים, בדברים בסיסיים וקצת למעשה. אם תראו רבותיי, יש עניין של השבתת צור. קראנו את זה בשבת, אך ביום הראשון תשביתו צור מבתיכם. יש מצוות עשה, הרמב"ם מונה את זה, ברמ"ח מצוות עשה להשבית. באיזה אופן משביתים? ומתי בדיוק משביתים? כן, בחז"ל אנחנו מוצאים מחלוקת רבי יהודה חכמים, רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה, הוא לומד את דומיה דנותר, כמו נותר, שהתורה אמרה שאתה שוחט קודשים היום, אתה אוכל היום ולילה אחריו, אם מגיע הבוקר ונשאר, באש תשרוף, אסור להשאיר בעלות השחר. אז גם פה, שהתורה אמרה, תשבית, ואחרי זה שלא יהיה. לא ניכנס כרגע ללאו שבא לי רעובה למוצא, אם הוא ניתק לזה או לא ניתק לזה, אם חייב מלכות או לא חייב מלכות, זה מחלוקת אחרת. אנחנו נתמקד בגדר של תשביתו. באיזה אופן משביתים, ומתי בדיוק הוא הזמן, ומה כלול בהשבתה. הרי בהשבתה אתה יכול לעשות, או שאתה שורף את החפצה, או שאתה שופך עליו אקונומיקה, או שאתה זורק אותו לים, מקום שהוא לא ראוי, או כמו שהגמרא אומרת, מדורייתא בביטול באלמא סגי. כלומר, אם אדם מבטל את החמץ, אז הוא לא עובר עליו על בל ייראה ובל יימצא. ונחלקו הראשונים במהות הביטול. מה זה נקרא ביטול? באיזה אופן הוא מבטל את זה? ועכשיו, ואיך זה כלול במילה תשביתו? אומר רש"י בדף ד' עמוד ב', אם כוונת התורה היא לחלות את החפצה כפשוטו, הייתה צריכה יותר טוב, תשרפו, תבערו, אם כתוב תשביתו, אז רש"י אומר, השבתה בלב היא השבתה. אז תוספות הבין שרק זה ותו לא, אבל הפני ישוע ועוד כמה, והמגני שלמה, שמתרצים את רש"י מהכוסגות התוספות, ושרש"י התכוון שגם ביטול כלול בתשביתו. יכול להשבית, ככה גם הרב מסביר בדעת רש"י, שאדם יכול לקיים את מצוות תשביתו כדי שלא יעבור על בל ייראה ובל יימצא, או על ידי זה שהוא מבטל אותו, והוא בפועל נמצא אצלו בבית, או על ידי זה שהוא מבאר אותו כפשוטו, לפי רבי יהודה, בשריפה וחמים, החפצה הוא מתבטל, הוא לא ראוי לשימושו על ידי זה שאתה שופך עליו אקונומיקה, אתה זורק אותו לשירותים, והוא לא ראוי. עכשיו, הגמרא אומרת שלבטל חמץ, אדם, לאחר שהגיע זמן האיסור, אדם לא יכול לבטל. למה לא יכול לבטל? הרי תראו, לאחר הגעת זמן האיסור, החמץ הוא אסור בהנאה. האם שייך מושג בעלות על דבר שזה בהנאה? אדם, נגיד, יש לו בגינה עץ, אתרוג, אורלה. אז המשנה במסכת סוכה אומרת שאתרוג של אורלה אתה לא יכול לקחת אותו. ונחלקו הראשונים, למה? רש"י אומר, כתוב, לקחתם לכם. דבר שאסור בהנאה, אז אתה לא יכול לעשות דבר, איזה מין בלות זאת, לא כנראה בלכם. הריטב"א חולק, הריטב"א טובה, הוא נקרא לכם, אבל היות וזה טעון ביאור, ויש בגמרא מי שלמד, כל העומד לזה, להתקטט כתותי מכתת שיעורי. וביחס לאתרוק, הגמרא מסכת סוכה אומרת, הוא צריך להיות כגודל או כביצה, או כאגוס. זאת אומרת, פחות מזה לא יוצאים. ויש לנו דבר, הגדרה כזאת, מבחינה גם הלכתית, שכל חפץ שתופס מקום יש לו עומק, רוחב, גובה. ואם זה איסור בנוי, אז אנחנו, זאת אומרת, הוא נמצא בעולם, אבל אין לו תפיסה של מציאות. ראיתי ברב המגיד, הוא מסביר בהלכות שבת, למה הרמב״ם פוסק שקורה, שהיום, מי מכם למד מסכת עירובין, שלצורך תיקון עירוב שמותר לטלטל במבוי, מדאורייתא לא צריך, אבל חכמים אמרו, אם אדם שם קורה שיש לה טפח, אז אין כאילו הקר כזאת. עכשיו, או שהוא שם לחי, לחי זה פשוט, אם הוא מורח, סיט, וזה, עכשיו סיט, בפועל זה תופס איזשהו מקום מילימטר או משהו, אבל זה לא דין בשטח שלו, זה דין שיראה שיש בו. ולכן אומר הרב המגיד, קורה שצריך שיעור, אז היות וזה אסור לנוי, וכתוב תמיכת את שיעורי, אז אין לי פה הטפח. בלכי אני לא צריך שיעור, אני צריך שיהיה קרה. לא אומר שבפועל זה תופס מקום, אבל זה לא דין בשטח. זה כמו שלמדתם פעם מתמטיקה, אומרים נקודה לא תופסת מקום. למדתם פעם אלה שלמדו מתמטיקה לא רק כדי להיבחן, אלא כדי שזה יישאר להם גם לאחר מכן. אז מן הסתם זוכרים את זה, כן. אז נמצא ככה, אם אדם משהה חמץ אצלו בפסח, הרי בלב אחי אסור בנוי, ולפי רש"י זה לא שלו. בתורה אמרה, לא ייראה לך חמץ. לא כתוב בפסוק, לא תראה חמץ. אם אדם עובר ברחוב והוא רואה חמץ של החברים של השמאל. זה הפראים פה. הוא רואה חמץ. אין איסור לראות חמץ. כתוב, לא ייראה לך אם יש לך זיקת בלות. ולאו דווקא בלות מוחלטת. אם אדם קיבל אחריות, בלי להיכנס לבעיה אם זה מספיק האחריות של שומר שכר או שומר אחר, זה עוד. בכל נושא רבותיי, הטור כותב בקדומה, אין לנו הלכה כמעט שאין בו מחלוקת. לא להיכנס לכל הפרטים כי זה לא נמצא בזה. הוא צריך לנתק את עצמו מזיקת הבלות, כל שזה. אחרי זה הוא עובר הבעל ירוב המנסה. עכשיו, אם הגיע פסח והוא לא עשה את זה, עצם, למרות שזה נעשה, היות והוא ניחא לי, וקנה רחמנה ברשותי כדי שיבוא רבל יראה מה זה. זה מין קנס כזה, עונש כזה. נמצא שאם הוא גילה את דעתו, ואפילו במחשובה, שהוא לא רוצה, אז הוא לא יצא. זה שיטת רש"י. התוספות מקשה רש"י, לא נכנס קושיות תוספות, כל קושיה יש לה תירוץ. בגלל הקושיות שמקשים על רש"י, הרי בעל התוספות הוא חולק על רש"י. הוא אומר שאי אפשר שלומדים את זה מתשביתו, כי תשביתו נאמר אחרי הגעת הזמן, ואז הרי אי אפשר לבטל, ובאמת רש"י יסבור, רש"י בכלל מסביר, גם רבי יהודה שסובר שביאור חמץ אינו אלא בשריף, אבל הוא לומד זה דומיה בנותר, הוא לומד דומיה בנותר את עצם ביאורו, אבל זמנו זה עוקמי בדוכתי, לפני החצות, כמו שכתוב, אך ביום הראשון, אך זה לפני הגעת חצות, אתה צריך להשבית את החמץ, ממש שחיטת על פסח, זמן שחיטת הרבה זמן, אסור שיהיה לך חמץ. הוא צריך לעשות זה קודם, ולפי רש"י שגם התשביתו בשני המובניו, לפני זה, לא אחרי, אמנם גם אחרי זה צריך לבאר, אבל מתים, דין אחר. על התורה כתבה את זה לפני הגעת הזמן. נמצא לפי רש"י. אם אדם מבטל את החמץ, ולפי רש"י הביטול לא פשוט הוא, שבעיניו, אנגלית אומרים את זה to ignore it, הוא לא מחשיב את זה, בעיניו זה עין ואפס. הוא לא רוצה להיות את זה. אז, לא, אז התורה לא העמיד את זה בשעותו, למרות שזה נעשה בנוי. אבל צריך להגיד את זה קודם, לא אחרי זה. וגם תשביטו, בהגעת הזמן, החמץ צריך להיות כבר מושבת. והתוספות אומר שמה שביטול מועיל, לא שזה כלום במילה תשביטו. תשביטו לפי התוספות זה דווקא עצם החפצה ומבטל אותו. לפי ביטול כדאיקלי, ולפי חכמים כדאיקלו. אלא מה, מאיפה אני יודע שביטול מועיל? תוספות סובר שביטול מועיל לא בגלל שכתוב תשביטו, אלא שיות וחזל תשו לא יראה לך. שלך היא אתה רואה, אבל אתה עורך של אחרים ושל גבוה, אם אדם מפקיר את החמץ, אז הוא לא שלו. אם הוא הפקר, אז לכן הוא לא נמצא. שאם אדם מבטל חמץ לפני הגעת זמן האיסור, לפי רע שהוא מקיים את המצווה של הדורייתא, לפי התוספות, לא שהוא מקיים מצווה דורייתא. בהגעת הזמן אינו חמץ, זה כמו אדם, אני, הוא ישן בתחנה המרכזית בתל אביב, איפה שיש אנשי התרבות שם, שם הוא ישן. על ספסל, ואין לו שום דבר. אז מה הוא ילך לבדוק? מה הוא ילך? אין, הגורש בגורש. זה לא מצווה חיובית שאדם צריך לקנות חמץ ולבאר אותו. יש לך, אדם ואין לך. כמו שאדם יגור בבית שאין בו דלת לפי הרמב"ם. לא נשלמו התנאים לקיומה של המצווה הזאת. מי שאין לו חמץ, הוא לא חייב. עכשיו, לפי רש"י, וככה סובר גם הרמב"ם ורמב"ן, שתשביטו זה לא מדין הפקר, הרמב"ן מקשה שבע קושיות על שיטת התוספות, לא נחזור עליהן כי חבל הזמן, זה יותר בלמדנות. אחת הקושיות שהרמב"ן מקשה, למה לפי התוספות שאתה אומר דין הפקר, למה חכמים לא אמרו מבטלו? הרי זה מינוח שהיה מונח בחזון, מה פתאום יש למשל עם ביטול? אז לכן הוא אומר שביטול זה אי החשבת הדבר. וחוץ מזה כתוב, מבט לו בלי בו. אם זה מדין הפקר, שואל רמב"ן. ושתי שאלות הוא שואל. אם מישהו מכם למד מסכת נדורים, ראובן שהוא מודר הנאה משמעון, והם הולכים בדרך, והוא רעב, והוא מודר הנאה משמעון, אז איך הוא יכול לתת לו לאכול? אז חכמים אומרים יפקיר את זה, בזה שהוא מפקיר, הוא מנתק את זיקת הבעלות מהחפצה. אני אומר מנתק, אבל לדעת רוב הראשונים, זה, מי שזוכה מההפקר, זה לא נקרא, הוא שזוכה מדעת אחרת מקנה. חוץ מרש"י בדף י"ב בו מציע, רש"י סובר שמציאת חרישו ותק קטן זה מדרבנו, כי מציאה זה סילוק מהחפצה, אבל לא שמקנה אחרת. אתם יודעים שהנתיבות, הוא מסביר מהו ההבדל בין המושג הפקר ובין מושג ייאוש. הפקר זה נקרא שאדם סילק את עצמו כל זיקת בעלות. זה גמר. ואם הוא רוצה לחזור לאחר שהוא הפקיר, הוא לא יותר גרוע ממישהו אחר, יכול לזכות. אבל לחזור לא יכול, זה כבר יצא מרשותך. ייאוש, ככה לקחת החוץ של מישהו, זה אסור, מדין גזל, מדין גניבה. אם הוא התייאש, התורה התירה. אתם שומעים? הנפקא מינה היא, נגיד אדם, בחור הלך לטייל באיזשהו מקום ביער והוא איבד את השעון שלו. הוא אומר, אוי ואבוי, איבדתי שעון. החבר'ה אומרים, לא, אנחנו ניקח פנסים, נלך בלילה. הוא חוזר במין הייאוש. אם מישהו ירים אותו לאחר שהוא חזר, ואם הוא בן אדם ישר, אם הוא לא חבר הסתדרות, אז הוא חייב להחזיר את זה לבנים שלו, אם הוא בן אדם אמיתי. מבינים? כן. אם זה הבדל בין ייאוש, אז שואל הרמב"ן, רבי יוסי במסכת נדורים סובר שאדם לא יכול להפקיר את החפץ והוא ייקח את זה. כי הוא סובר שהפקר זה כמו לדידן ייאוש, שזה רק התר מוריד איסור גזילה, אבל אז מה, תביא רבי יוסי, איך מועיל הפקר בפסח? והרמב"ן יוצא מתוך נקודת מוצא שמה שהגמרא אומרת בפשטות, מדאורייתא בעול מסגי, שזה מקובל על כל חכמי התלמוד. עוד לפי רבי יוסי, איך יכול? אז מכוח הקושיות הללו, הרמב"ן דוחה את שיטת הריבה לתוספות, ואומר שביטול זה לא מדין הפקר, אלא זה רצון, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אז התורה לא העמידה אותו ברשותו. וליישב את שיטת הרמב״ם, קושיות על הריב על התוספות, לעניות דעתי נראה להסביר כך. רבי יוסי אומר שהפקר זה לא הפקעת בעלות, זה לא פשוט שהיא לא יכולה להיות הפקעת בעלות. כשאדם מפקיר דבר, מה מטרתו של האדם? בשביל מה הוא מפקיר? אין לו מה לעשות? הוא רוצה שאנשים יהיה לו. הוא עושה זה בשביל אנשים אחרים. בערב פסח, כשיהודי מפקיר את החמץ, מה, הוא עושה את זה כדי שיהודים אחרים? אנחנו מדברים בחברה, לא מדברים על שאנשים חיי הפקירות חיים שם, אבל אנשים שמקיימים תורה ומצוות. אז הוא מפקיר, אבל למעשה זה יהיה ביטול, הוא לא מחשיב את זה, כי אף אחד לא יכול לענות. על רוחבי גברים אנחנו לא מתחשבים בזה, אני מדבר על זה. אז לכן, השתמשו במיטה ביטול, כי למעשה זה יהיה ביטול. אמנם יש מחלוקת, אתם למדתם פעם משניות במסכת פיה, מחלוקת בית שמה ובית הלל, יש כאלה שסוברים שאדם הפקר צריך להיות גם ליהודים וגם לגויים. זה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו. ריש לקיש סובר שצריך להיות לכולם, ורבי יוחנן אומר מספיק ליהודים. אז בערב פסח כשאדם מפקיר, הוא לא מפקיר את זה בשביל יהודים. אז לכן זה נקרא ביטול. עכשיו, הוא מקשה עוד, איך כתוב, מבקשו בליבו, אם זה הפקר, אם זה מדין, ומה יעשה הפקר? זה כמו נדר כזה. נדר זה דין ביטוי שפתיים, לא מהני מחשבה בלב. אז למה כתוב פה מסקר בלב? אם אתם למדתם פעם מסכת שבת, שיטת בית שמאי, הם סוברים שאדם מצווה על שיטת כלים בשבת. כמו שלעלי בדיקול לא, מאדם שיש לו בימה, אסור לו לתת אותה לגוי שהיא תעבוד בשבת, אדם שיש לו סיר, אסור לו שהסיר הזה יבשל, והסיר הזה ידליק נר. אז הגמרא שואלת, איך כל יהודי בערב שבת משאיר סיר עם זה ונר? אומרת הגמרא, אפקורי מפקיר. אז מה, לפי שיטת בית שמאי, אז מה, כל אחד בזמן הדלקת נרות, היה אומר לי שם ייחוד, אני הולך להפקיר את הנר שלי, אלא מה? היה אנן סדי, היות והוא הולך לפי שיטת בית שמאי, וכדי להפקיר נפשי מאיסור שביתת כלים, אז אנן סבי שהוא מפקיר. ויש לנו כלל שדברים שבליבו ובלב כל עודו, אז אנחנו אומרים דברים שבלב כן הבא דברים. סתם אנחנו אומרים דברים שבלב לא הבא דברים, אבל דברים שבליבו ובלב כל עודו. טוב, כל אחד, טוב, אני לא רוצה להביא דוגמאות, אחת הדוגמאות של דברים שבליבו ובלב כל אדם, זה המשנה מסכת כתובות שאומרת, אלמנה ששתה כ"ה שנים אחרי מות בעלה, אז חז"ל אומרים, מן הסתם היא בזבזה מנכסי בעלה, מנכסי היתומים, לצורך חילוקה פה ושם, כי גובה כתובתה והיא מחלה. הרי לא מדבר שהיא מחלה ממש, כי המחלה הזאת, אז גם אחרי מות על המקום, אלא אנן סדי שאחרי זמן כזה, חז"ל שיערו, זה נקרא דברים שבליבו ובלב עוד כל עוד. אבל אדם שמחל, נגיד ראובן חייב לשמעון 1,000 זוז. ושמעון הוא צדיק, הוא מחל לראובן את 1,000 זוז. אחרי זה פתאום יש לו להשיא את הבת שלו, הוא צריך את 1,000 הזוז הזה. הוא בן אדם ישר, יכול לגלות, שלא לגלות בכלל. והוא בא לשאול, אני חשבתי בליבי, האם אני יכול לחזור או לא יכול לחזור. אז אומרים לו, מה שאתה מחלת, זה דברים שבלב. דברים שבלב אינם דבורים. ושם אצל אלמנה כן, כי אלמנה זה מדובר דברים שבלי בו ולב כל עודו. אבל אם ראובן מחל לשמעון, מי יכול לדעת? מחשבות של מישהו זה רק הבגץ. הוא יודע מה הבחורה היא חשבה. אבל סתם כך אנשים לא יכולים לדעת מה הוא חושב. נכון? טוב. אם כן, יש לנו שתי שיטות ראשונים, מהי המשמעות של ביטול. שיטת התוספות זה בדין הפקר, רש"י, רמב"ם, רמב"ן, בדין ביטול, מהתורה מספיק, חכמים הצליחו גם זה וגם זה, כדי שאדם, אם יגידו רק זה, ישאיר את זה בבית, אולי יפה לאכול, או שאולי לא בלב שלם, ואם, ולמה לא יסתפקו על הבדיקה ועל הביאור, אולי לא יבדוק 100%, אחרי זה יתגלה איזשהו גלוסקה יפתיע, ואחרי זה הוא ישתה אפילו רגע אחד, ויהיה לו נכלה, אז הוא יעבור על בל ירום על זה. ‫לכן, אם הוא גם מבטל וגם זה, ‫אז הוא מכוסה, והר"ן מביא בהתחלת פסוחים, ‫אדם שבדק, ואדם שבדק רק, ‫ואחרי זה מצא. האם הוא עובר למפרע על בעל ירו ובעל יבוצה בשיט גטלף או לא? אומר הר"ן לא, היות והוא בדק, הוא עשה לפי דין תורה. ויש לנו כלל שהתורה סמכה את דיניה על חזקה, הבית הזה הוא בחזקת בודוק, הוא לא עובר למפרע בשיט גטלף. זה הר"ן אומר מפורשות. טוב, זה בקיצור נראה את מה ש...
כן. איך הוא בדק?
הוא בדק הרי, הוא בדק ופתאום... איזשהו חבילה למעלה לא עלה דעתו, שהוא שרק, או שזה מקום שהוא לא עלה דעתו לבדוק שם, אבל הוא קורא דבר כזה, הרי גמרא אומרת, יש שחטים, שם ימצא גלוסקה לפפיע. והיום כשאדם בודק משהו, הוא לא מוצא אחרי זה אחריו, או כשמישהו מנקה חטא, אחרי זה לא מוצאים איזשהו פינה שיש שם איזשהו לכלוך, קורא דבר כזה. לכן חכמים הצליחו גם זה וגם זה. חז"ל קבעו את בדיקת החמץ בליל י"ד. למרות שמהדורייתא הזה הביאור יכול להיות בבוקר, משתי סיבות. א', בערב בני אדם בדרך כלל נמצאים בבית, ביום אדם עובד ובערב הוא בבית, וב', אור הנר יפה לבדיקה, ובייחוד בדורות הקודמים שלא היו כל כך חלונות וככה, בקירות היו כל מיני חורים, שם הכניסו מצרכי מזון, אז חז"ל קבעו את זה בלילה. נמצא שבאותו לילה אדם צריך לבדוק עם ברכה, והברכה היא על הביאור שיעשה למוחרת, שהוא יסוף את זה או יבעל בצורה אחרת. אדם שנוסע מהבית שלו קודם, יעשה בדיקה כרגיל, אבל בלי ברכה. יעשה בלילה, נגיד, זוג צעיר עוזב את הבית שלו, נוסע למשפחה שלו או שלה, אז אם הוא נוסע לילה קודם, יעשה בדיקה ובלי ברכה, כי דברכה קבעו חז"ל רק בליל י' ד'. עכשיו ראיתי בחוכמת שלמה של רב שלמה קלוגר בסימן ת' ל' ג' בסוף. הוא מדייק מזה שהמחבר אומר, המכבד חדרו ביום י' ג', מכבד, הפשט ביום, הוא ניקה ושפשף וביער, אין חמץ בבית. בכל זאת בלילה יעשה בדיקה, זה כמו שבצבא. עושים עוד הפעם תרגיל, למרות שלא ישתנה מזה מה שעושה לפני שבועיים, ליתר ביטחון. אז הוא מכבד, הוא מדייק, כתוב המכבד חדרו ביום י"ג, למה לא כתוב המכבד חדרו ביו"ד? אז הוא אומר יסוד כזה, אם הוא יכבד את חדרו שלושה ימים לפני ליל י"ד, י"ד, אז הבית הזה הוא כבר מוחזק שאין בו חמץ, כי יש לנו כלל כמו בשור המועד. בתלתה ימה, הביה, חזק, עוד כמה דברים, דת רשב"ק, בשלושה זמנים. עכשיו, היות וחמץ זה מרכיב בסיסי, מזון של אדם, שלושה ימים, הוא לא ישתמש שם, אבל לא כן, אז המקום הזה מוחזק. לדוגמה, אם אדם בחנוכה, יש לו ארון עם מצרכי מזון, והוא עשה מזה הסבה מכאן ואילך, הוא ניקה את זה, הוא הוציא את כל הפירורים ושטף פה ושמה וניגב. ועכשיו נקרא, המקום הזה מיועד לכלי כלים. אז דבר כזה לא, זה לא מקום שיש לו לדעת שמה, יש את בבית, אתם בודקים חמץ. אם אדם יש לו ארון ספרים, או ארון בגדים, ברור לו ששמה לא יכניס חמץ. מצד הדין לא צריך שום בדיקה. למה יעשה ישראל קדושים, אם מנקים את כל הבית זה, זאת אומרת שזה מקום, מצא ברחוב מקום לגבות את חובו, צריכים לנקות, מנקים את זה על פסח. אבל זה לא מדין פסח. מה שמנקים את ארון הספרים או את ארון הכלים, זה, אתם מבינים, זה פשוט לא שייך לפסח. אז אם המקום הזה הוחזק, אם המקום הזה מוחזק שלושה ימים שאין, עכשיו למה אני מדגיש את זה? למשל, בגני ילדים, הרי, או בבתי ספר, אם ניקו בצורה יסודית את מקום שהכניסו, שבמשך כל השנה השתמשו שם, וברור ששלושה ימים לפני הדלה, אף אחד לא נכנס, ולא, או לא חל שום שינוי, זה הוחזק, לא צריך בדיקה. אבל בכל בית, הרי בכל בית אוכלים עד יום אחד קודם, אמנם הם מצמצמים יותר, אבל אוכלים עד יום אחרון. אין על המקום הזה חזוקי שלא השתמשו בסוף, אבל במקום שיש חזוקי, אז עכשיו, בזמננו רשל רכב. היום גם רכב של אדם טעון בדיקה, בייחוד רכב שנוסעים פה ילדים. ילדים שמכריזים אותם לרכב, עוד לפני שהאבא הוא מתחיל להתניע, הקטן כבר מתחיל לאכול. לא יכול להיות שהוא זרק חצי ביסקוויט פה, חצי... כן? אז צריכים, מי שראה קטנים, ככה זה עם הקטנים, כן? אז רכב יצטרך, מה שהוא מברך בבית, זה עולה לו גם על רכב. הליכה היא לא מהווה, הרי הוא לא הכנה את הרכב בהליכה של חצי שעה, נכון? אלה גם תפסו לו את מקום החנייה, אבל ככה, בדרך כלל לא. כי זה בקיצור נמרא בוטאי מה ששייך לבדיק אחר. אם אדם יש לו תיק, וברור לו שהתיק הזה הוא לא מכניס מצרכי מזון בכלל, רק מחברות, אז דבר כזה לא, מצד הדין לא צריך שום דבר, ברור. טוב, זה בקיצור נמרא מה ששייך לביטול חמץ. לא נדבר אם בא לי רובר, אם זה ניתק לסי או לא ניתק לסי, ברור, אם אדם מצא חמץ, זה צריך לבאר את זה. אבל דברים אחרים. עכשיו רבותיי, נדון באיסור אכילת חמץ. הרמב״ם מונה שני לאווים באיסור אכילת חמץ. לא יאכל חמץ וחמץ, וכל מחמצת לא תאכלו שקראנו שבת, זה בא על תרובת חמץ. עכשיו, תרובת חמץ שעוברים עליה רק לאו, כי הרמב״ם סובר שמה שהתורה חייבה כרת זה דווקא אם אדם אוכל חמץ בעין. אבל אם הוא אוכל על ידי תרובת, אבל שאלה, אתה רואה איזה, מהו אחוס. אתם יודעים שיש לנו הלכה למשה מסיני, יש לנו הלכה למשה מסיני, שיעורים הלכה למשה מסיני, כמו שאנחנו יודעים, כי זית לעניין חיוב אכילה או לעניין איסור אכילה, זה הלכה למשה מסיני. גם צירופי אכילה, אם אדם אוכל משהו, נגיד, אדם אוכל כי זית מוכיה ברכת המזון. אם הוא אוכל אותו תוך כדי אכילת פרס, עוד מעט נדבר כמה זה לתרגם בשפה של דקות. אז יש קשר בין התחלת האכילה ובין סופה. אבל אם אדם משך את זה 10 דקות, אז אין קשר בין התחלת, אז הוא לא חיה ברכת המזון. אז גם פה, אם לפי שיטת רש"י וסיעתו ורוב הראשונים, אכילת פרס זה כמות נפח של 4 ביצים. בזמן התלמוד, משנה, הייתה כיכר סטנדרטית שהנפח שלה היה 8 ביצים. פרס זה נקרא מחציתה, היה שיעור סעודה לפועל שהולך בבוקר לעבודה. הוא אוכל את הלחם הזה שהנפח שלו 4 ביצים, הוא אוכל את זה עם ביצה, עם זיתונס, עם דגמלו, משהו אחר, זה מינימום. אז אם הוא אוכל את זה אחרי זה, או כל דבר, זו כזאת, אז אם נגיד, נגיד לעשו קציצות דגים, בשר עם פתיתי לחם. אז אם בנפח של 4 יש כזית פתיתים, והם משמשים בתור דבק דברים האלה, והוא אכל את הכל, אז הוא יהיה חייף לפי הרמב״ם מלכות, אבל לא קרית. קרית זה דווקא על חמץ בן. הרמב״ם הוא חולק בזה. הרמב״ם אומר שיש כזית בדרך על פרס, זה נחשב כמו ממשו של איסור עם הקרית. ולפי שדעתו, מה שקודם כל החמצת לא תוכלו, זה לא בא להגיד על תרובת. תרובת, אם יש כזית, אז הוא חייב מהתורה לגמרי. ולפי הרמב״ם זה לא ככה. והרמב״ם סובר שהוא כל דין, כל איסורי האכילה, שהתורה חייבה עליהם כרת כמו חלף, אם חלף נתערב באוכל אחר, אם יש כזית בדרך כלל פרט, הוא יהיה חייב מלכות, אבל לא כרת. כרת זה דין דווקא חמץ בן. הרמב״ם חולק בספר המצוות, הוא חולק מפורשות על הרמב״ם. עכשיו, אם זה בנוגע לאיסור לאו, מדרבנן, חמץ, אפילו אם זה לא יתבטל, עושה אפילו משהו, אבל לא חייב מלכות. עכשיו, אם אדם עבר ואישה חמץ בפסח, אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, שחמץ שעבר לפה פסח, מדורייתא הוא מותר. התורה אסרה את החמץ רק בחג. אבל אחר, למה? החכמים כנסו אותו, היות והוא עבר על בל ירב ועל ימוצא. עכשיו נחלקו המפרשים, אם אדם השהה תרובת חמץ, בכופן שיטת רש"י, והרמב"ם בסיעתו היא, שגם על תרובת חמץ עוברים על בל ירא ובל ימוצא. רבנו תם חולק על זה. רבנו תם, מי שלמד מסכת, אלו עוברים, פסוחים. רבנו תם סובר אלו עוברים, רק חמץ בן, אבל אנחנו לא פוסקים בו רבנו תם. עכשיו נחלקו, מה סובר הרמב"ם? נחלקו הרב המגיד והכסף מי שבדעת הרמב"ם. הרב המגיד אומר, היות ועניין איסור לאכילה, אדם איננו עובר, אין כן יש כזית תוך כדי אכילת פרס, גם עניין בא לראו ובא למוצא, אם הוא לא חייב על אכילתו, הוא לא יהיה חייב. אז אם יש כזית בסך הכל פה, בסיר הזה, אבל אין כזית בדרך אל הפרס, אילו היה אוכל, לא היה מתחייב, אז גם על השעיה הוא לא עובר. כסף מישנה אומר לו, יש להבחין, לעניין אכילה, לעניין פה, היות וזה דופני הכלי, מצרפים את זה כאילו זה מקום אחד, אז אם יש כזית בסך הכל בכלי הזה, למות לתבזולת היא יותר מאכילת פרס, הוא חייב לבאר מהתורה. מה נפקא מינה? למה זה? גם אלה שלא אומר, הוא חייב לבאר. הנפקא מינה היא אם אדם עבר ואישה חמץ כזה. אם הוא עבר על דאורייתא, אז חכמים כנסו אותו. אם הוא לא עבר על דאורייתא, לא. לפי הרב המגיד, חמץ כזה הוא לא יהיה אסור מהתורה. לפי הכסף משתכר. אז מחרים אחרים שאם אדם אישה חמץ כזה, שתרובת, שסך הכל יש, ימכור את זה לגוי, ולא אבהו בעצמו לא יאכל, לא יסמוך על דברים. זה בנוגע לאיסור אכילה. עכשיו, חמץ בפסח רבותיי, יש בו חומרה מה שאנחנו לא מוצאים בשום איסורי מאכלות, אפילו של עבודה זרה. נגיד, יין נסך, שנתזך לעבודה זרה, אם הוא יתערב בחבית, עושה אפילו במשהו. מים שנסחו לעבודה זרה, ונתערבו במים בחבית, עושים במשהו. אבל אם הם יתערבו עם דברים אחרים, בנים הזה כמו כל איסורים שבטלים בשישים. גם באיסורי עבודה זרה. אבל חמץ בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אוסר את תרוותו במשהו לא רק באכילה, אוסר את תרוותו לפי הרמב״ם גם בענה, וככה אנחנו פסקים. נגיד, אם בישלו איזשהו סיר מרק בפסח, ולמעלה נשר איזשהו פירול לחם, שכחו לנקות שם את המגירה למעלה, וזה נפל לתוך הסיר, אוסר את כל הסיר. אתם שומעים? זה דין עכשיו. למה בחמץ בפסח אסרו תרובת משהו ובשאר מקומות לא אסרו? למה? שיטת, אני מסביר כמו שיטת רש"י והראש, וחכמי צרפת, הרמב״ם יש לו שיטה אחרת, אנחנו לא נדבר עכשיו על שיטת הרמב״ם, זה צריך להיות הסבר מיוחד. הראש אומר ככה, היות וחמץ התורה אסרה את אכילתו באיסור כרת, אז חז"ל מצאו מקום לנכון לאסור אפילו משהו. אז הוא בעצמו מקשה, חלב גם כן יש איסור כרת. ואנחנו מוצאים שחלב בטל כמו כל האיסורים. אז הראש מכניס עוד מימד, והוא לא בדילי מיני כל אישתא. כלומר חמץ זו מרכיב בסיסי במזונו של אדם, ואדם כל יום אוכל, אדם נורמלי, הוא לא צם. לא מדברים שאחד אוכל, אותי את הדברים, זה חריגים. אבל אנשים רגילים, אנשים בריאים, אוכלים כל יום. אז היות וזה שכיח מאוד, חז"ל מצאו לנכון לסוד את תרובת, הן בגלל קיר סוכרית, והן בכלל לא בדיל מיני. הנפקא מיני תהיה, אם החמץ הזה לא יתערב בפסח הגוף, אלא הוא יתערב משש ומעלה. לשש ומעלה, יש הרבה רישויים שפוסקים כמו רבי יהודה, שיש איסור אכילת חמץ, מחצות, מדאורייתא. החכמים הרחיבו עוד שעתיים קודם. היות ואין בזה איסור כרת, אם זה אף יתערב, אז יהיה בטל. עכשיו נחלקו הראשונים דבר מעניין. אם היום חמץ מתערב בהתר, נגיד קמח חמץ מתערב בקמח מצה, או מצת חמץ שנתערבה במצות כשרות, או בירה שנשפחה בחבית, ויש שישים לבטל. האם הוא חוזר וניאור לסור משהו בחמץ או לא? שהתרה של נסיעתו היא שחמץ היום הוא נקרא היתר הבלה. אתם למדתם קצת מסכת ביצה? מישהו מכם, מהדור הצעיר, למדתם מסכת ביצה? לא למדתם. אבל מי שלמד מסכת ביצה, יש לו דבר שיש לו מתאים? כן. ומסכת נדרים למדתם? לא כולם למדו, שלא הספיקו לחזור. טוב. הרם במסכת נדרים אומר יסוד כזה, המושג של ביטול זה כשיש עימות בין המיעוט ובין הרוב. מאיפה אנחנו למדים שבכלל איסורים בטלים? זה שכתוב בפרשת משפטים, אחרי רבים לתוצאה מדובר בעניין הדיונים. אז המיעוט בטל ברוב. אז במקרה כזה שהמיעוט בטל ברוב, אז איפה שיש אימות בין המיעוט ובין הרוב. אבל אם זה מין במינו, למשל רבי יהודה, רבי יהודה סובר, מדבר על דם קודשים שנתערב בדם חולין, או חלב של בהמה טריפה, שנתערב בחלב של בהמה תורה. אז הוא אומר שם, אפילו כוס אחת, בחבית שלמה, הוא עושה, כי זה מין במינו, זה לא, אין פה אימות, אז זה לא מבטל אותו, זאת דבר. חכמים חולקים על זה. חכמים אומרים, היות וזה, חכמים, כלומר, הם מודים בעיקרון שמין במינו לא בטל, כי אין התנגדות. אבל הם מסתכלים לא על המציאות שזה חלב, זה חלב, הם מסתכלים על זה חי של איסור וזה היתר. רואים פה את הוורד שבזה, זה איסור וזה היתר, לכן יש עימות, ואם הרוב הוא של היתר, הוא מבטל את המיעוט. ואילו רבי יהודה הוא מסתכל על המציאות, ואילו חכמים מסתכלים על הערך מוסף נקרא של הדבר, שזה איסור וזה היתר. עכשיו, חמץ היום, זה מותר או אסור? אז לכאורה, מה שיהיה להגיד שבירה שהתערבה בתוך חבית המים, מה שהרוב ביטל את זה, איזה בעיה, היום זה היתר. אז הרמב״ם סובר, היום זה לא שייך ביטול. זה יהיה אסור אחרי, אבל היום זה מותר. לכן לא אומרים ביטול, מגיע פסח, חוזר לניו יורק, כי עכשיו זה עושה. שיטת הרש"י היא, שנכון שבירה היום, או קמח חמץ היום, הוא לא איסור בפועל. אבל יש לחפצה שם איסור שאסור לי לשות את זה להגיע אל הזמן. והיות וזמן במי לקעתי, זה לא מחוסר מה יצא, אז זה נחלף איסור והטב, לכן זה בטל. לכן שיטת רש"י וסיעתו שחמץ שנטרף היום, יתבטל בשישים, לא חוזר לנרות, לא יתבטל. הרמב"ם סובר שלא יתבטל מכיוון שזה היתר. טוב, זה צריכים... יש קושיות מצמר גמלים שנתערב בחלב, אני לא נדבר כאן, על כל קושיה יש תירוץ, ולא נדבר כאן, זה לא מעשה, אנחנו עוסקים בשיטת רש"י, שחמץ שנתערב היום בשישים, נתבטל ולא חוזר בנו. המחבר מביא גם את שיטת הרמב״ם, כלומר, אם אדם רוצה להחמיר כמו לרמב״ם, יהודי תימן, יש כאלה שהם פוסקים כמו הרמב״ם, בכל הדברים, הלוואי והיו פוסקים בכל הדברים כמו הרמב״ם, כן? אז אצלם זה חוזר בניו, אבל רוב, גם המחרן המחבר, הוא לא יכריע כמו רמב״ם, לא שבדרך כלל הוא פוסק. פה רוב הראשונים לא סוברים ככה, זה נקרא שם איסורה, והוא בטל, זה כמו דוגמה קלאסית יש. צמר, גמל, צמר רחלים, שנדרה בצמר גמלים, האם יהיה מותר לקשור ולטבול את זה בפשטה? הולכים אחרי הרוב. למרות שצמר רחלים זה מותר לך לערב, אלא שם זה יותר פשוט, זה שם איסורה, כי כבר כרגע, זה לא מחוז הזמן, כרגע אסור לי לחבר את הצמר עם פשטה. אבל חמץ פה זה מחוז הזמן, זה. אז לכן זה לא, אתה לא יכול להגיד שזה, בקיצור ככה הרמב״ם יגיד שזה, פה זה תרה ושם זה איסור, כי כבר כרגע אסור. אנחנו מסכים פה שיטת רש"י, שחמש שנתערב מפסח, בפסח זה מותר. וכל מה שחזר, וזה, אבל אם זה נתערב בפסח, אפילו משהו בין במינו, בין שלא במינו, אוסר את תברתו אפילו בהנאה. אני מרגיש שהרבת חולק בזה, הרבת אומר שזה רק בחירה. כי לעשות בנו, זה צריכים דבר חשוב, שצריכים להיות דבר חשוב, גזעות. כך אנחנו מסכים. עכשיו תראו. אתם פעם שמעתם מדי על החומרה שאפשר להתפאר בה, שיש כאלה שהחמירו לעצמם בפסח לא לשתות מי כנרת. אולי הלך שם אדם תרבותי עם חצי בקבוק משקה, כי חצי הוא כבר לאגם, כתוצאה מזה הוא כבר התשתש, והוא מעט, וזה נשפך לאגם, רוצה לאסור את כל השיבה מהאגם הגדול בגלל הידיעות הזה. שמעתם פעם את החומרה הזאת? שמעתם. מה הטעות שיש בזה? כמה טעויות. קודם כל, טעות מבחינת ההלכה. הרדפה בחידושיו למסכת עבודה זרה, עין ג' על המשנה שכתוב שם, אילו אסורים ועושים בכל שוב. כתוב יין נסך ומים. יין שנסך ביין ומים שנעשו לעבודה זרה שהתערבו במים כשרים, עושים במשהו. הוא אומר שהדין הזה זה דווקא במים שיש בין תפיסי ידו מחוברים, במיחם כזה, אבל מים חיים שבאדמה, אז אידיוט אחד יכול לאסור כל הוולגה, כל הנהר. אז חכמים דבר כזה לא אוסרים, לאסור במשהו. זה, חוץ מזה, אתה לא חושב ש... נגיד, נהר גדול, וולגה, שמעתם על נהר וולגה? כי אצלנו יש הירקון, ואני חושב שמי שיכנס לשם הוא יצטרך להתרחץ, לא, הוא הולך להתרחץ שם, נכון? זה בגלל הזוהמה של התרבות שם, לכן יזיימו את המים החיים של הירקון. אלא הם הולכים שם לטבול, פעם קפצו לטבול בתוך המים הצוננים והנקיים של ירקון לפני כמה שנים. טוב, נעזוב את זה. במים מחוברים לא אומרים את הדין הזה, רק שם. תשמעים? זהו, אז לכן לא שייך לסור. חוץ מזה, נגיד שמישהו שפך באגם גדול, משהו, אבל זה לא יכול להגיע לשם מבחינה טכנית. אתם שומעים? לא טכנית. גוי שיזרוק בקבוק במרסי, אז יגיע לסור את יום התיכון, עד חיפה, במה? אתם מבינים, זה אי אפשר בכלל, לא שייך. בקיצור, זה חומרה שאי אפשר להתהדר בזה השנה, כי הפסיקו בכלל את השאיבה מהכנרת. אבל כי חייבים, אנחנו, מדינת ישראל היא בעלת חוב גדול לרוכב הגמלים מרבת עמון. חייבים לו כל שנה 50 מיליון קוב. זה על חשבון החקלאות של היהודים. אבל אין לעלות על הדעת שלרוכב הגמלים לא ייתנו לו, הגמל צריך לשתות הרבה. למלא את הדפשה שם. אז היום יש התפלה. יש 5 מתקנים מים, אנחנו מתפלים. ולא שואבים מהכנרת בשנה. במחובר לא אומרים את החומרה הזאת, ברור. ומי שאומר ככה, זהו נגד הנאה, לא כמו הריטב"א. הריטב"א שם שאלו אותו שגלח אחד של הנוצרים, אתם שומעים? גלחים? מה? לא שומעים? שם הייתה שאלה, שגלח אחד, שהם נסחו מים, נסחו מים ושפכו את זה בחזרה לבאר, ובאר זה מים חיים. אז רבותיו של הריטב"א אמרו שמקרה כזה לא אומרים לסור במשהו. נו מה, שם מדבר עבודה זרה, אבל זה אותו עיקרון, שבמים חיים לא אומרים את הדיבר הזה. כי זה בקיצור נמרץ עניין אכילת תערובת חמץ בפסח. ישראל קדושים הם באמת מכינים לפסח כל דבר, יש מודעות גדולה. עכשיו, נדבר קצת על נושא של קטניות. כי אנחנו רואים לפעמים שנתהפכו היוצרות, עושים את כל יידישקייט שטייט, עובדים על הקטניות. כל נושא של פסח זה לא... טוב.
כן, עליף את הסוללה.
נגמרה הסוללה. אני יודע שבחתונות זה קורה, חתונות שמרחים כל לרב עורך את החופה, בדרך כלל זה מקולטר, אבל לשמור את מחלקת האוזניים, כמה יש, כמה רמקולים, ככה זה, וזה אני אומר מתוך הניסיון, מה שאני ראיתי.
כל
עצמו
של הרב
שמתקדש. אבל שם, הם כתובים, הם מדברים על הרב שמתקדש, יש כל מיני דברים, מה שמתקדש, הם מדברים כל מיני דברים. טוב, לא נחזור למה אני מדברים. טוב.
שם טוב. שם טוב. שם
עוד מעט נדבר על המצע, עוד רגע. אם כן, זה רבותיי, זה מה שמגיע לנושא של תערובת חמץ במשהו. ישראל קדושים הם, וקהילות באירופה, לפני כ-700 שנה.
חד, חד.
כפשם השנה החמירו לעצמם להימנע מאכילת קטניות. עכשיו תראו, אני אחזיק את זה ביד וגמר.
לא, לא,
בבקשה. צמוד.
אה, אתה יכול לבצע.
זה
במאמר. כן, הם החמירו לעצמם להימנע, זה עשו כמאחור, זה עשו כמאחור, אותם. או באותם עסקים שהיו מחסנים קמח ומסרים זה, היו מסרים גם גרגירים, אז החמירו לעצמם. עכשיו תראו, יש בגדולי האחרונים שדיברו על זה ואמרו ככה, שמה שיהודי אשכנז החמירו בקטניות זה רק בהם, אבל הפליטה שלהם בטעות, בישלו מרק ירקות בפסח. ונפלו שם כמה גרגירי קטניות, זה לא אוסר את התבשיל, מוציאים את זה ואוכלים. ויתרה מזאת, גם שמן שמופק מהקטניות, וזה היה כבישה יבישה, לא אישרו את הגרגירים לפני זה, אז כל מיני הכנת ירקות או קטניות שבהכנתם לא השתמשו בזה עם מים, אז מותר לכל השיטות לאכול את זה. וגם שמן שמופק מקטניות, אם זה היה כבישה יבישה, בזמנו רב קוק, במושב בן שמן, לפני שמונים שנה, הם כבשו את הגלגלים והוציאו שמן, היות וזה היה כבישה יבישה, מותר לשתות את זה, והשתמש בזה גם ליהודי אשכנז. ולכן, למשל, היום אתמול התפרסם שבדקו שיש פרחיות אורס כזה שעושים אותם, אם עושים את זה ללא השוויה ראשון, אלא יקפש כזה, מתחבים, דבר כזה, זה לא, כיסו מותר לאכול גם יהודי אשכנז, או פאפקורן, אם אדם ייקח גרגירי תירס, בדור הקודם, איך עשו פאפקורן לילדים? לקחו סיר, שמו שמן, ועל האש זרקו. היום אמריקה זה אמא ריקה, הם המציאו ממכשיר כזה שאתה שם בתוכו את הגרגירים עם חשמל וזה קופץ. זה אמר כזה, היום וזה ללא שמן, אז יהיה מותר להשתמש דברים כאלה. עכשיו, קטניות שלא היו באירופה לפני 300 שנה, שהקהילות לא קיבלו לעצמם, הביאו למשל מדרום אמריקה, הביאו כינוע, זה מין גרגירים כאלה קטנים. מה שלא היה אז, אז לא קיבלו, אז לא צריכים להוסיף. לכן בוטנים מותר, כי זה בכלל דברים אחרים. כן. וכל סוגי קטניות, אם אדם קנה קטניות בחנות, והוא רוצה לקלוט אותם, כמו שמותר לפי כל השיטות לקחת גרגירי חיטה, ולקלוט אותם בתנות בכל יהודית, אם אני מוסיף מה, אז גם שאר הקטניות. היום, אם אתם תראו עוד מעט, כל מוצרי חלב של תנובה, או שמחלבות גדולות, על כל מיני מוצרי חלב כתוב לא אוכלי קטניות. אתם חושבים שהגבים האלה מימים ראו קטנית? מדי שלא ראו קטנית. אולי הכניסו שם קצת, מה הכניסו שם? יש משהו מקטניות, ואפילו אם הכניסו קטניות, יש תשובה גדולה שהרבי יצחק חונו, בבאר יצחק, הוא אומר ש... קטניות שנתערבו לפני פסח, אבל אם יש רוב דברים אחרים, על זה לא הייתה גזירת חזר, על גזירת הדורות האלה. אז כל אלה שנוצרו קודם, אפילו אם זה נותן טעם או משהו, אז הוא אומר שזה יהיה מותר לאכילה. אתם שומעים? אם מישהו רוצה להחמיר, בכל, בדרך כלל, כבר שבוע, שבועיים לפני פסח, מייצרים כשר לפסח. אז אפילו אם יכניסו שם כל המוצרים האלה שיש בהם נאמר משהו מהקטניות, משמן שלהם, אז גם כן זה יתבטל ומותר באכילה בחג הפצות. עכשיו, אם יש נישואין בין עדות, בחור מעידה שנוהג לא לאכול קטניות, נשא אישה מעידה שנוהג כן לאכול או להפך, בדרך כלל בכל משפחה האישה צריכה לנהוג לפי מנהגי הדת בעלה, בין לכולה, בין לקומרה, ולא צריך פה התרת נדרים, כי כשהם יצריכים, אם היה צריך, אז זה לא היה מועיל. תודה. אם כן, למה זה? אם כן, נגיד אחת שהוא מעידה שנהג, אני לא מזכיר שם עידה כי יגידו גזענות, אני אומר עידה, יכול להיות שגם בצפון אפריקה יש עידה כזאת, שנוגעים שלא לאכול קטניות בפסח, והוא נסע אישה מעידה שכן נוהגת, ואחותי הזמין אותו. אז יש כאלה מחמירים שמחמירים, אז הוא מצייר את האישה שלו, הוא מצייר את אחותי שלו, פוגע באיזה, אתה לא רוצה לאכול, אם הגישו אורז, אתה לא חי אורז, אבל לא להחמיר בכלים, לא לבוא שם הביתה, לא לאכול דברים אחרים, זה סיופר חסידות, ולא בחינם הוא חזר ולא עם הארץ, חסידות. אני מוכרח לספר חצי בדיחה, חסיד אחד בשבת, הוא קורא לעצמו חסיד. הוא מתפלל בשבת 9:30, עד שהוא הולך לחול, זה היה חצות. אז על זמן קריאת שמע וזמן תפילה אני כבר לא שואל. זה בטוח, למרות שיש מי שלמד מסכת ברכות, יודע שזמן קריאת שמע וזמן תפילה, יש גם לוחות. אבל יש הלכה בשבת שאסור לצום חצי יום. ובענייני פופק הוא כן מחכה, שהוא בפסח לא שותה מי כנרת. אז איך אתה צם חצי יום? אז שני תלפים אומן. הרמב"ם פוסק בלכות תפילה, שמי שקשה לו להתרכז בתפילה, מותר לו לאכול. הוא מקיים את הרמב"ם הזה. בשבת. ואי בית אימה, מה שחזן אמרו, שאסור לעצמו חצי יום, זה לא מזמן הזריחה, זה מזמן שהוא קם. אז בסדר, אז אחד כזה. לא יכול להתווכח, מה יכול לנו? זה תירוצים כאלה טובים שמסתממו תענותם. והוא קורא עצמו חסיד. נחזור לנגיד השאלה. הוא לא הולך לבקר את החותן שלו בגלל עוד סיפור. יש מישהו שיש לו בעיה שהוא לא יכול ללעוס מצה. אז אמרתי לו, תיקח את המצה, תרטיב אותה בתוך מים ותלעס. הוא אומר לי, הוא לא אוכל שבויה. אמרתי, עליך אמרו חזב לא מעש, אתה מבטל מצוות עשה דאורייתא? בגלל השבויה. ואתה יודעים מה שעושים בשבויה? יש כאלה עושים היום פרסומת. בואו ותחוגו על חג המצות על גדות הדנובה, יהיה גלת כושר, ושופרו שיוכלו לו שבויה. אפשר להתנוגג מרוב סתקות. שם שבויים על דמת מיכה, זה פשיט הזה כמו מפוליסול יפה, זה להם איזה שום בעיה. אתם מבינים? וזה נקרא צדקות, חזידות, יוצאת לחוץ לארץ. זה דברים שקשה להבין פשוט, למעלה מהסגנון. זה נקרא חוסן. אתם יודעים שחסיד נקרא, המסילת ישרים כותב בפרק י"ט, חסיד אמיתי, לא דמיקרי חסיד. מי שמקפיד לצאת ידי כל השיטות, לא שהוא מחפש לו איזושהי שיטה, שהוא סומך עליה. יש כאלה שמתפלים מנחה אחרי השקיעה. הם סופרים על רבינו תם. זה נכון שרבינו תם סובר ככה, אבל הרמב״ם לא סובר ככה, מרן המחבר לא סובר ככה, והמשנה ברורה פוסק, עדיף לו לאדם להתפלל ביחידות לפני השקיעה, מאשר במניין אחרי השקיעה. אז איזה מין חסיד אתה? אתם שומעים? ולא בחינם אמרו חז"ל, ולא עם הארץ, חסיד. טוב. אם זה מה שרבותיי, מה ששייך לקטניות, לא רוצה ללכת לדיבור, עכשיו, נעבור קצת על נושא של אכילת מצה, כמה אדם צריך לאכול. מצה צריכה להיות אפויה מחמשת פני דגן. יש אנשים חולים שיש להם בעיה שמגלותן משהו חיטה. אז יש היום, אמרו לי, באנגליה מביאים משיבולת שואל או מקוסמין, שם אין המרכיב הזה או שהוא במידה כזאת מועטה שזה לא מזיק. אמנם הם עושקים את הלקוחות על מצה אחת, הון תרופות, אבל אדם חולה, מה יהודי לא יוצא בשביל הכן, בשביל הכזאי. עכשיו נתמקד רבותיי, כמה זה כזאי שאתה מצליח לאכול. יש לנו הלכה משה מסיני, ששיעורי אכילה זה כזאי, הן לעניין מה שאדם חייב לאכול, והן לעניין אם התורה אמרה שלא לאכול נבלה. כמה הוא יאכל כדי שיתחייב מלכות, לפחות שיאכל בנפח של כזאי. כזאי, רבותיי, איזה זית מדובר. רבותיי, על זה נשפך המון דיון. וישברו כל נושאים. אני פעם בידעתי פה ושמה, יש ספר שיעורי מידות ותורה של הרב חיים בניש, הוא
חסיד גור אבו בן חכם, הוא חיבר ספר על הנושא של שיעורים. חיבר ספר על הנושא של שיעורים. גרסון, הוא אומר שחסוד עם עצמו שחל כזית, חתיכת מסע כמו כף היד, בלי האצבעות. תראו, חזר שיערו בזיתים של ארץ ישראל. יש שלושה זנים, יש זן המליסי, זיתים הקטנים, יש זן הסורי הזית הקטנים, וזן הנבלי, זן של בית נבלי. יש אמנם זיתים גדולים שמוכרים אותם בחנויות, קוראים לזה מנזולינו, זה בא מספרד או מאיטליה. זה ברור שזה לא יליד ארץ ישראל, הזית הזה. קודם כל, זה הביא מזה משם. בית חזר במסכת קיילים, פרק י' זין דומן, אומרים שבאיזה זית שלו חזר, זית אגורי, זאת אומרת, זית שאוגר שמנו בתוכו. הזיתים הללו, אם אתה סוחט אותם, כ-40% מהנפש שבהם זה הנוזל בנזולינו, כמעט הוא יבש, בקושי יש בו נתסבור שחזר לא שלו. אז תיקחו אפילו את הזית הגדול, כן, חוץ מהחזר, לא שירו בו. זית, הנציב כותב באחת התשובות, ושיעור כזית, שיעור קטן מאוד. הנציב כותב את זה לבנו רב חיים, הבן, בנו היה בכור, הוא בערב פסח היה צם, ובלילה היה אוכל מרור, לא חסה כמו שבדרך כלל אוכלים כה, אלא מה שנקרא תמחה במשנה, ויידיש קוראים לזה חריים. זה החריף הזה, והוא היה אוכל שיעור חזוני. ועל כיבה ריקה, הוא היה מסתכן. אז האבא שלו קורא לו, אני נפתעתי לשמוע שמר כפות בני מחמיר על עצמו, למה אתה לא לוקח חסה? היא הראשונה נמלית במשנה. וחוץ מזה, למה אתה אוכל כל כך, כמות כזאת כל כך גדולה? והוא כותב במכתב, ושיעור כזית שיעור קטן מאוד. זה מובן במרומי שדה, למה אתכם בפסוחה. אני צריך כותב איזה מכתב לבנו רב חיים. הוא היה מחמיר על עצמו. אם כן, צריכים לדעת, לא להיות חסיד שוטן. מה שהלכה אומרת, יעשות, אבל עם קצת תפונה דברים, עם כזית, אם תתיר איזשהו מצח, תפורר אותה. הנפח, דרך השיעורי חז"ל, זה לפי שיעורי נפח. אתם למדתם פיזיקה כולכם. לא אלה שלמדו רק כדי להיבחר, רק איזה תקף לשכוח. אז זה יכול לעזור לכם גם בדברים אחרים. כל חומר בעולם יש לו משקל סגולי אחר. קוביה של סנטימטר הסנטימטר של ברזל שוקלת קצת יותר מאשר עוגה באותו נפח, נכון? אז אתה לא יכול לומר במשקל, כי כל משקל אחר, אבל בנפח אתה יכול לומר. אני פעם בעצמי עשיתי מדידות. ‫ביררתי, מצה סטנדרטית, ‫היא שוקלת 30 גרם. ‫לקחתי שליש מצה ופיררתי את זה, ‫והיא הבעיה יותר מהזית שאני החזקתי. ‫אני החזקתי זית שהיה לי ‫מחוף יצחק, מקיבוץ חול אחד, ‫יש לי מטע זיתים, קצת זית גדול. ‫אני אומר שיש זית, ‫זה ודאי שיש בזה, ‫כי זית אם לא יותר. ‫ודאי אפילו יותר. ‫אז מי שאוכל כזית, נפח כזה, ‫או אם הוא אוכל מצה עבודת יד, אבל יש לו אומדנה. פה הוא יכול, יש לי שמה מסה גדולה, אבל הוא, יש לו אומדנה שהחשיכה העגולה הזאת היא מגבילה. עכשיו, בליל הסדר יש מצווה לאכול מצה שמורה, ארבע כזיתים. בהתחלה, כשמברכים על כזית, על המצות הראשונות, המוציא ואכילת מצה, לאכול כזית מזה וכזה, שני כזיתים לאכול, אחרי זה לקורך כזית ולהפיק אומן כזית. שער הסעודה, איש כמתנת היא לא כמה שירצה יכול, מינימום אני אומר. לכן בכל בית להקפיד שתהיה מצה שמורה. לחוש לאותה שיטה שמצה שמורה צריכה להיות מזמן הקצירה. יש שלוש דיות, אחת לא מזמן הקצירה, אחת לא מזמן שמקרבים את זה לתחנות הקמח שתכנו על ידי והדיעה שמקהילה לפחות מזמן חמישה. זאת אומרת, לשמה לא רק להקפיד שלא יחמיץ, אלא כמו סופר שכותב, מזוזה וכותב ספר בתורה, הוא צריך לקדש את השם. וגם פה, לשם קדושת השם, לשם מצת מצווה. לכן קטן לא יכול לפות, יכול למכר את זה, יכולים, כי זה לא מכר. אבל לשמה קטן לא יכול לעשות. וכמובן שגוי גם כן לא יכול לעשות. אבל מצת מכונה, היות בזמן שהוא לחץ את הכפתור, הכל זה נגרר אחרי הפעולה הראשונה שלו, גם על אישה, גם על ידעות, גם האפייה, הכל זה נשאר אחרי זה, וזה נקרא שם. מי שבא משאל אותי, מה עדיף עבודת יד שלו, אמרתי לו, בעבודת מכונה, זה ברור שזה לשמה. והנושא של חימוץ, זה בוודאי שבסדר, יודעים מהתחלה עצור. בעבודה, עבודת יד צריכים להיות שני דברים, שהם יהיו מיומנים וגם ירי שמיים. אז דברים מה שצריכים להפיד, זה שני בעבודת יד. אני לא אומר שזה לא טוב, אבל בדורות הקודמים שגזר, הקפידו בזירות, בחרדת קודש, כל מה שיש יד. ודאי שיהיה בזה מישהי, אבל מי שהולך לפות, שיקח מומחים שמתמצאים בזה. לא שאז יעשו את הניסיונות וזה יחמיץ, יחמיץ. טוב, זה מה שנוגע להפעילת מצב בלי הסדר. צריכים להקפיד, עכשיו יש מחלוקת ראשונים, כשאנחנו מברכים על אכילת מצה ועל המוציא, בכזית הראשון אנחנו יוצאים מדי מצווה דאורייתא, או בסוף. שיטת הרמב"מי, שיוצאים בהתחלה, אף כל מה לא אוכלים לזכר לכל מפסח. שיטת תוספות, שבסוף יוצאים. לכן אנחנו מקפידים לאכול כפיקומן לפני חצות. דומני שחצות היום זה בערך 12:40 דקות בערך, סתכל בלוח, כן? היום יזיזו את השעון כבר, הם עושים בדווקא, הבולשביקים דווקא מזזים את השעון ערב פסח כדי להתעלל בילדים הקטנים שאין להם קשה לקום. זה לאחס עשור, ככה אני חושב. לא יכולים לחכות עוד שבוע, לחסוך קצת בחשמל, שהיא לא ילכו לתיקוני חצות. מוצאי שבת, יחסכו קצת חשמל, אני לא אומר שלא. יש, אני יכול להציע כמה מקומות של לחסוך בחשמל, טוב? בסדר, אז זה מה שנוגע לי, ואחרי זה עכשיו אני אשאר את הסדר כמה שרוצה. עכשיו, יש בשוט אבני נזר, אחרי חצות, אדם נגיד, יש לו שמירה, היום צריכים לשמור, כי אנחנו צריכים, יש עבודה זרה שיש מה שוויון, אנחנו צריכים להשאיר אותם, לתת להם לנסוע בכבישים שלנו, נכון? ודאי, אנחנו צריכים לשוויון. בקיצור, צריכים לשמור, שלא יבואו אלה שמקנים בהידו לידו בכל. בדואי טוב זה בדואי שהוא לא הולך 400 בלי נטילת ידיים. טוב, אז מה הוא ישמור שם 4 שעות בלי לשתות, אז אחרי חצות הוא אומר, הוא מכיר בזה אבני נזר, כי לפי הדעה שזה כבר לא זמן אכילת מצה, אז אין החומרה הזאת, רק אם אדם סיים את הסדר ב-10. יום לא יצויה, נגיד, בצבא, או אחד בבית חולים, הולך לרוך סדר. אז שמה תוך שעתיים, אנשים אין להם זמן, כמו בבית, יש ילדים ומדברים ושרים. אצל חולים, אני זוכר שאני פעם ערכתי סדר בבית חולים השומר, בסרפן, לצוות הרפואי. אז אני אומר שצריכים להתכוון לצד, אז מישהו שם חשב שהוא צריך להתכוון לצד מחוץ, אבל יש מישהו לא בבד. טוב. יש כל מיני... אלו יוסי, טוב. כי זה מה שנוגע לאכילת מצה בליל הסדר. שאר הרמינים, לפי הגר"א, אם אדם אוכל מצה, יהיה לו זה מצווה, אבל אין חיוב לאכול. ברור. רק בליל הסדר וגם... מצה שמונה, יש כאלה שמדברים לאכול כל המדע, אבל צדיק על הדין זה רק בלילה הראשון, ככה זה שיטת רש"י וסיעתו. עכשיו תראו, בליל הסדר, להקפיד שכל אחד יהיה לו גם כוס, שיוכל לשתות, ולכתחילה, או רבין או רוב רבין, ומי שקשה לשתות יין, שישתה מיץ ענבים, אבל גם ילדים קטנים לתת כפחות רוב כוס קטן כזה שישתה. קטן לא יכול לשתות יין. הוא ירדן דגל. אני הייתי ממליץ כל מי שיש לו קטנים, ישכיב אותם לישון בערב החג, ויבטיח להם כל מיני דברים שאם הוא יער, יקבל ככה וככה. ומבחינה חינוכית, אסור להבטיח לילד אם ההורים יודעים שהוא לא יוכל לבצע את זה. נגיד ילד בגיל 15, והוא רוצה שיתנו לו אופניים. אתה לא יכול לקנות לו ביסלים. זה לא קטן בגיל 6, אתה מבין? אז אם האבא הוא לא חבר הסתדרות, הוא לא יכול לקנות את הדבר הזה. שלא יבטיח לו. הוא לא אומרת שלהבטיח, הוא לא לקיים. זה מלמד את הקטן שהבטחתי או לא הבטחתי לקיים. שמעתם את החוכמה הזו, כן? אז להבטיח לקטן דברים שיש. אני חושב שאחת הסיבות שאומרים לקטן שיתמין את אפיקומן, כדי שהקטן יישאר ער. הוא יודע שאם הוא יחמיא את הגמרא, אחרי זה יקנו לו כל גיל לפי משהו. בגיל ההוא אופניים, בגיל ההוא קונקי כזה שנוסע. כל ילד לפי מה שאבא שלו מביא, כדי שהוא יישאר עד הסוף. אבל אני הייתי ממליץ שכל מי שיש לו קטנים בבית, ישפיע עליהם שהם ירדמו ביום. אני לא אומר שזה קל. להרדים קטן בבית, בייחוד בבית שיש טרור, הקטן עושה מה שבא לו, לא מה שאומרים שלא אומרים לו. מי שנותן את טרור הקטן הזה, אחרי זה אין עולה לסדר. קטן ירדים באמצע. אבל מי שמחנך את הילדים, לחנך אותו שהוא יהיה ערב ליל הסדר. אז שישן בערב אחד, שעה שעתיים כמה שיכול. ברור. זה, אני בתור היצע אני אומר, מי שיש לו ילדים בגיל כזה, לא נערים גדולים שהם ערים כבר, אבל קטנים בגיל 6-7, וזה אחת המצוות שהאבא חייב על הבן, והגעת לבינך. למה כל כך התורה הקפידה? והגעת בגלל שביציאת ישראל ממצרים באו לכלל גילוי יסודות האמונה. מה יסודות המשפט הזה? שיש בורא לעולם, יש שכר ועונש ויש השגחה. וכל אלה מצאו את ביטויים ביציאת מצרים. לכן ילד, מקטנותו, שהוא גדל על יסודות האמונה, שהוא לא חי כמו בהמה, אלה שכן חיי הפקירות, מה ההבדל בינם ובין שור? ההבדל יחידי הוא ששור הוא לא צריך לקנות כרטיס ולשבת בחושך אחרי זה לראות תמונות מרצדות ולחטוף חזיז בראש. ומלך שתיים כן צריך את זה. וחוץ מזה אין אצלם דבר כזה, דבר שאסור ומותר או שצריך לעשות. כל אחד עושה מה שבא לו. ועשינו בתורה יש דברים שאדם חייב לעשות, זה אסור. אדם חי לערך, אצלנו יש עניין להציל נפש אדם ישראל. אפילו לחיי שעה, שהוא יכול לחזור בתשובה, לתקן את כל הלכים, לחיי את חיי מצע. לכן, אפשר אין שם. הרמב״ם כותב בהקדמה לספר תורת אדם, שמביא שם נושא של אבילות, אצל הפילוסופים היוונים לא יש לה מושג של אבילות. מה יש פה להצטער שהוא לא יכול? מה? כל החיים מה הוא יעשה? הוא הולך לעשות, לראות משחקים באולימפיאדה. עכשיו כבר לא הולך, אז מה יש פה להצטער? אצלנו יש ערך לחיים. כל יום שאדם נמצא יכול לזכות בתורה, הוא חיי נצח לעולם הבא, ויכול לזכות. אז יש חשיבות להציל לכם, לכן אם הוא יסתלק, אנחנו מסתלים. מצד שלי, יש לנו גם, בענייני אבילות, יש לנו גם זמנים. כלומר, יש זמנים לבכי, יש זמנים להספד, ויש זמנים, בדרך כלל אבילות 30 יום, חוץ מילדים על עורר, שמיים. אבל, ואלו שלא חיים לאורה של תורה, מצד אחד החיים חייב כירות, מצד שני, אם קורה אסון, הם חושבים שיש עניין להנציח את העצב ואת הכאב. זה בניגוד להדרכתה של תורה. אסור להצטער יותר מדי. זה נקרא שהוא קורא תיגר על הנהגה הלוגית, חזר קבוע, שנה, גמרנו, יותר מזה תפסיק. טוב, אז מי שחי לאורה של תורה, כל ההסתכלות של החיים אחרת לא נתן להרגשות. וכן זה מה שאנחנו לומדים בפסח, יסודות האמונה, ושכל אבא יזכה לחנך את הילדים שלו ליראת שמיים אמיתית, ואני מאחל לכולכם, שלכולם יהיה לכם פסח שמח. אין לי ספק שבכל הבתים יהיה כשר, שיהיה שמח שחברים של השמאל לא יעיבו עלינו את שמחת החג.